בפסו ואנחנו בסיים פרק י"ט, פסוק א'. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום, ויער לוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. אם כן, פה מתחיל המשפט של העיר סדום, כן? הסברנו מה זה הירידה הזאת לסדום, זה הרי השם יורד לסדום, וזה המשפט של סדום. המשפט מתגלה בבית הנפש המרכזית שבעיר, דיינו לוט. פסוק ב', ויאמר, הננה, אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם מדרככם. ויאמרו, לא. כי ברחוב נלין, ויפצר בה מאוד, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו. ויעש להם משתה ומצות אפה ויוכלו. תרם ישכבו באנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית, נער ועד זקן, כל העם מקצה. ויקראו אל לוט, ויאמרו, לא, איה האנשים אשר באו אליך הלילה? הוציאם אלינו ונדעה אותם. אם כן, כאן התברר שיש שני חטאים מרכזיים בעיר סדום. שני החטאים האלה הם הופכים להתנהגות של אברהם אבינו, שבא לידי ביטוי בסדום. הרי לוט, בעקבות אברהם, גם הוא מזמין אורחים. אנחנו רואים שיש קצת הבדל בין אופן ההזמנה של לוט לבין אופן ההזמנה של, של אברהם. אברהם נותן להם בן בקר, רח וטוב, וחמאה וחלה וכו'. ואילו הוא אופה מצות, מצות אפה ויוכלו. כלומר, זה ברור שזה הרבה פחות טוב. כן? וגם אנחנו רואים איזשהו חשש של לוט מזה שהם יישארו ברחוב, ובכלל אנחנו רואים פה, יש איזה צורך של הפצרה, ויפצר בה מאוד. בעוד שאצל אברהם, אנחנו רואים שביומרו לו, כן תעשה כאשר דיברת, אין שום בעיה, אתה מזמין אותנו, אנחנו מיד באים. כנראה שהחסד של לוט אומנם מושפע מן החסד של אברהם, אבל הוא במדרגה פחותה. עכשיו, בואו נראה מה זה אומר לגבי אנשי סדום. זה אומר שאנשי סדום הם אנטיתזה ללוט, קל וחומר לאברהם. הם מתנגדים להכנסת אורחים, וגם הם חוטאים במשכב זכור. הוציאם אלינו ונדעה אותם.
ולמה הם לא רצו להיכנס
לאורחים? הם מרגישים שהחסד הזה הוא לא חסד מוחלט. עכשיו, מה?
לא חסד
מוחלט. עכשיו, בואו נסביר קצת את הדברים האלה. חז"ל מרחיבים על זה, גם בספר יחזקאל יש תיאור של חטאות סדום. בספר יחזקאל, בפרק משהו כמו כף א' באזור, יש שם תיאור של חטאי סדום, ושם נאמר, זאת הייתה חטאת סדום, ידי עני ואביון לא החזיקה. כלומר, יש התנגדות כנראה אידיאולוגית לסדום לעשיית החסד. המדרשים מפרטים את זה יותר, אומרים שהיה חוק בסדום שאסר לתת צדקה. היה חוק שאסר את זה.
מה העניין הרב שמיביא כזאת
לכזאת מדרגה? וגם יש תיאור שם מה שדברים נוראים, למה שהם היו עושים לאנשים שהיו מזדמנים דרכם. היו, למשל, מי שהיו נותנים לו מיטה לישון עליה. אם הוא היה ארוך מן המיטה, היו חותכים את רגליו. אם היה קצר מן המיטה, היו מותחים את איבריו.
ואם לא היה
לו כסף? לא, כל אדם שהיה בה.
מה, זה לא
עסק? הם לא רצו בכלל שאנשים יבואו אליהם.
למה?
זהו, זו השאלה. כן? אותה שאלה שאתה שואל. איך מגיעים לכזה דבר? כן? זה באמת שאלה. איך מגיעים לכזאת התנהגות? כן, בבקשה.
זה גם קצת מזכיר את עם ישראל, אינם לבדה בשכונו, וגורם את חשב.
כן, ודאי. יש פה משהו דומה. להבדיל.
מה הגיון כאילו שנותנים למישהו מיטה וחותכים את הרגליו, שלא יודעים לו מיטה וזהו?
לא, יש כאילו נורמה, צריך לקבל את האורח. אז הנה, יצאנו ידי חובתנו. נתנו לו מיטה, צריך מיטה שמתאימה לו. אתה לא יכול לתת מיטה שלא מתאימה לבן אדם. לכן, צריך, אם הוא לא מתאים, אז צריך להסדר שזה יהיה מתאים.
זה איזושהי
אידיאולוגיה
חולנית כזאת?
כן, לא, צריך להבין מה השורש הדברים האלה. או למשל, אם אחד היה מוריד את האוזן של החמור של חברו, אז החבר היה תובע את חברו בבית הדין. הוא אומר, הוא חתך את האוזן של החמור שלי. הוא אומר, אז אין בעיה, תשים את החמור אצלו עד שהאוזן תצמח. כן? או כל מיני דברים כאלה, יש שם כמה, מספרים שם על איזה נערה שנתנה אוכל לאחד, לאורח. מה? לא, היא נתנה מה לאכול, לא יודע מה שהיא נתנה בדיוק. אז מרחו אותה בדבש, ובאו הדבורים והרגו אותה. כל מיני דברים כאלה, זה נקרא, ואיזה צעקתה של אותה נערה, היא עלתה שם, זה רק כצעקתה הבא אליי, עשו קלה. כן.
לוט היה שופט?
לוט היה שופט בסדום, כן, ולוט יושב בשער סדום, כך כתוב.
אז מה, הוא שיתף פעולה עם אותם
מעשים? אני לא יודע. כתוב, אותו היום מינו אותו לשופט, אז השאלה אם הוא עשה, הוא הספיק לעשות משהו. אומרים על דרך ההלצה שהרי כל זמן שלוט לא היה שופט, למרות שהחוקים היו נוראים, היה אפשר להסתדר, למה? כי אם השופט הוא מושחת, אתה לא צריך ליישם את החוק. מה קורה כשהחוק הוא מושחת והשופט הוא ישר? אז הוא מוציא לפועל את החוק, זה הבעיה. ואז באמת סדום נפלה. עכשיו, צריך להבין מה זה אומר כל הדברים האלה, כן? אנשי סדום מתנגדים לצדקה. וגם מה הקשר לקלקול בעריות שלהם, שהקלקול של משקף זכור, מה הקשר בין הדבר? כן.
שאלה
שלא עשת,
כאילו, אם
כבר
שלא
יתנו
בכלל, ולמה
הם
צריכים לעשות את
העילות המוזר? כן, כן, זה נכון. כן. עכשיו, רוצה להבין, מה אנחנו יודעים על סדום ועמורה מלפניכם?
כגן אלוהים.
כגן אלוהים. כגן השם. זאת אומרת, זה המקום העשיר בעולם. מקום שבו היה שפע בלתי רגיל. בעצם, זו חברה שבה לא היה חסר שום דבר. איך קוראים לחברה שבה לא חסר שום דבר? ימות המשיח, יפה מאוד. כלומר, זאת הייתה החברה המשיחית הראשונה בהיסטוריה.
למה ימות המשיח?
מה? מה זה ימות המשיח? זה כשלא חסר שום דבר.
כולל צורך רוחני? ומה הם צריכים
רוחני? אין עניים, אין כלום, הכל בסדר, תראה, איזה שפע. הכל יש.
זה ימות המשיח עכשיו?
עכשיו? כן, לא חסר לנו שום דבר, אנחנו עצמאים, הכל
בסדר. חסר,
חסר. בסדר, גם אז צריך לעבוד. אבל האידאל המשיחי הוא אידאל של חברה שבה לא חסר דבר.
יש מספיק כסף לכולם, זה לא כל המצפון. אצלנו היום
נגיד. אני לא יודע, אבל בסדום היה מספיק כסף לכולם והיה מחולק נכון ועודר. לא היה אדם בסדום שהיה חסר לו דבר. כן, כבר כגן השם, כארץ מצרים. אז מה זאת אומרת שהם לא יצאו לעבודה? יצאו לעבודה. כתפו את התפוזים, לא, היה מה לעשות, אבל החיים היו נוחים וטובים. ואז לראשונה עלה הרעיון של עולם מושלם. כלומר, זה הרעיון, זה ראשית ההתנוססות של הרעיון המשיחי. אז איך הוא, זה נפלא. אבל הם אמרו כך, אם זה כך, אסור לתת צדקה. מדוע? כי מדוע נותנים צדקה? כי חסר. כי העולם עוד לא מושלם. כשהעולם עוד לא מושלם, אז צריך להשלים אותו, אז נותנים צדקה. אז אם אתה תיתן צדקה, אתה תגלה שהציור של הוועדה המרכזת של המפלגה, האומר שהעולם מושלם, הוא ציור לא נכון. כלומר, אתה פוגע בערכי היסוד של סדום. אבל באמת, למי ייתנו צדקה? לאנשים מבחוץ. והייתה החלטה בסדום לראות את עצמם בתור העולם כולו. כלומר, זה אגואיזם במדרגת המדינה.
לחיות
בבועה. כלומר, אנחנו חיים בשלטון סוציאליסטי שוויוני בתוך הקיבוץ, כלפי חוץ, מדיניות קפיטליסטית. זאת אומרת, אנחנו נחיה חיים שלמים, אנחנו האנושות. אז דווקא כשאתה לוקח את רעיון נכון, דהיינו הרעיון המשיחי, ואתה מעתיק אותו על מסגרת לא נכונה, אז אתה מגיע לשחיתות היותר גדולה. כלומר, ככל שרעיון הוא יותר עליון, הוא עלול להיות יותר מפלצתי.
אני לא חייב להיות מוסרי כלפי אחרים.
כלומר, אתה מחליט שדל לך במה שאתה הצלת. זה לא פונה אל אחרים. ולכן היה חוק בסדום שאסר לתת צדקה. זה היה אידיאולוגיה של סדום. כן.
מה הבעיה שאנשים עשירים יגיעו
ויתקבלו את הסדום? אנשים עשירים יגיעו? אין שום בעיה. עשיר יבוא, יתקבל.
אז איפה יודעים שאנשים האלה שיגיעו אין להם
חוסרי כל? מדובר על אנשים חוסרי כל. ועובדה שאם הם הוכנסו לתוך ביתו של לוט, סימן שחסר להם.
יהיו בלילה, מה?
כן, או שיקנו. בקיצור, כלומר, זה שנעשה פה חסד, זה מה שכואב להם. מובן? אז להבין, זה התנגדות ערכית לחסד. החסד מנציח את זה שהעולם לא מושלם, ואנחנו הרי חיים בעולם אידיאלי שבו לא חסר דבר. מובן? כן.
אמרו דבר, הם לא רק עכשיו
כאילו יסודו מלחמה, לרשות אנשי סדום. וחזרו.
עד כדי כך,
כמו
שאני
מוצא פה, להפוך את האש להם למשגשגת. הייתה תמיד משגשגת. הרי כתוב שלקחו את כל אנשי סדום ואת כל אוכלם. וכתוב שאברהם החזיר את כל הרכוש. נכון? החזיר את כל הרכוש, אז לא חסר דבר. הכל טוב, הכל בסדר.
שהם
שועבדים, לא עולה? שועבדים מלומס. הם היו עשירים. פה זה הם היו אחרי מרד, והביזן שהם מרדו הכל בסדר. מה אתה אומר? זאת אומרת, בחברה שבה לא חסר כלום, כלפי אנשי אותה חברה, וכלפי חוץ הם מתנהגים כאילו, כלומר, כמי שבא לצבוע ולא כמי שבא לתת. כן.
אין עשיר בלי עני, ואם אין עני, אז אין דבר כזה, פשוט שכולם עשירים.
הם עשירים במובן הזה שלא חסר להם דבר.
אז אין להם עבדים או משהו כזה, כן?
לא, מן הסתם שלא. הכל היה טוב בזדו, מצוין. עכשיו, יש פה שאלה. מהו החסד היותר גדול שאדם יכול לעשות?
להביא
ילדים. לתת חיים לזולת. לא צריך לזרוק את התשובות ככה כמו... כאילו שאתה עושה לי טובה, שאתה משועמם. בסדר? אנחנו שותפים פה בהבנת הטקסט. בסדר? אז אם כן, החסד הגדול זה לתת חיים לזולת. זה חסד לנו. בגלל זה יש מצווה ראשית בתורה, המצווה הראשונה, פירו ורבו. יש בו בעיה, מה יקרה? מה? אם יביאו ילדים כל הזמן, בסוף לא יהיה מה לאכול בעולם, לא?
למה?
כי איך אמר מלטוס, אחד מגדולי הכלכלנים במאה ה-19, הוא אמר, הקצב של הגדילה הדמוגרפי הוא קצב הנדסי, ואילו הקצב של גדילת המזון זה טור חשבוני. אז מטבע הדברים יבוא זמן שלא יהיה מספיק לאכול לכל בני אדם. לכן הוא עודד אנשים להביא פחות ילדים לעולם. זאת השיטה של מלטוס, מלטוסיאניזם. מה התשובה שאנחנו נותנים לזה? כתוב בתורה. פירור והוא מילאו את הארץ. אז כשתגמרו למלא את הארץ, גם הפרור והוא יפסיק. כלומר, ריבונו של עולם נתן באדם את הכישרון להוליד, כל זמן שצריך שיהיו ילדים. ייגמר, ייגמר. מה?
כתוב בתורה אולי בגמרא אומרים.
מה?
ילדים זה שמחה.
למה לא חי? אם כן, מילאו את הארץ. עכשיו, אצל אנשי סדום, ברור שהרעיון להביא ילדים הוא מופרך. בשביל מה להביא ילדים? הרי זה נגמר. אנחנו הגענו לעולם המושלם, אין עוד מה לעשות. אבל כיוון שהדבר הזה היה שקרי, שהרי העולם באמת עדיין חסר, אז היצר, יצר המין, עדיין נותר, יצרה דהריות, הוא עדיין נותר. לכן הוא הופנה כלפי הדומה ולא כלפי השונה. כלומר, ההומוסקסואליות היא סוג של גזענות. גזענות במובן הפשוט, הפרטי. שהאדם חפץ להתחבר רק אל מה שדומה לו, ולא אלא שונה ממנו, השונה מאיין. איך אמר פעם סרטר? הגהינם זה הזולת. איך הוא אמר? כן? אז אני חושב שזה משפט סדומי ממש טוב.
זה המשך שלו, למה הילד שונה ממנו? הילד זה המשך שלו, למה שונים ממנו?
לא, כי צריך בשביל... לא, לא, אישה, האישה זה שונים מהזכר.
אבל אחר כך מולד ילד.
כן, אבל האישה, האישה זה שונים מהזכר. לכן הוא לא יכול להתחבר באהבה אל מה ששונה. מה? מה אתה אומר?
יהיה שם בית אבות אם לא הולידו ילד.
נכון, יהיה בית אבות, בסוף כולם ימותו, יהיה נחמד.
אבל הם מתחתנים, נכון?
הם מתחתנים גם. גם. יש מנהג כזה, נותר אצלם. אבל העיקר זה הקלקול הזה. אגב, תאר לך שהילד, עד רבה, הוא גם סכנה, הוא מאיים על האב בגלל שהוא תחרות. לכן פה אנחנו רואים שני הקלקולים האלה היו. מצד שני זה אומר דבר נפלא, שהחברה הסדומית הייתה חברה משיחית ביסודה. כלומר, הרעיון שאפשר בעולם הזה להגיע להצלחה כלכלית כזאת, שתעשה חברה מושלמת, זה רעיון אדיר, שעד עכשיו לא היה קיים. ולכן אין פלא שמסדום בא המשיח. כן.
אני לא מבין למה אלוקים משמיד את עצם, אם הם יכלו להשמיד את עצמם, אני יודע שהם לא מגיעים ילדים, אז מה היה עושה את שלו?
נכון, אבל זה לא היה משפט. כן.
זאת אומרת שאם כן, החברה שלנו היום היא באותם מושגים של אז, דומה מאוד.
למה?
מבחינת התרבות, יש תרבויות שנוהגים דברים.
כן, אבל לא אנחנו, הכל
בסדר.
לא, אבל אני חושב שבאירופה אתה צודק. אני אגיד לך משהו, כן. באירופה יש משהו כזה, שבאירופה יש סוף תרבות. בסופי תרבות כבר אין פוריות. אין פוריות, לא מביאים ילדים, יש יותר משכב זכור. זאת אומרת, הכל בא מזה, מאובדן הדרך. והגענו לרוויה כזאת, שלא חסר שום דבר. ואז האדם מתחתן עם המחשב שלו. כן.
אז
הם חתנו
בכל זאת גברים, זה הייתה חתנו?
לא, לא, גם נשים, גם נשים, גם נשים. פסוק ו' ויצא לוט, ויצא עליהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו, ויאמר, אל נא אחי תראה. כלומר, מה לוט בא ללמד את אנשי סדום? את האחים. זה רעיון ישראלי מקורי. אחים. ואמרו, מה קורה כשמידה טובה נופלת למקום רע? האחווה. כן. אנחנו עכשיו נראה עוד מעט איך מידה טובה כשהיא במקום לא נכון הופכת לזוועה. המידה הטובה שלו היא מידת הכנסת אורחים, מידת החסד. הוא כל כך אוהב את האורחים שלו, כל כך לא רוצה שיקרה להם שום דבר, שהוא מוכן להציל אותם על ידי מעשה חסד אדיר. בואו נראה. הננה לי שתי בנות אשר לא ידעו איש. הוציאה נא את הן עליכם, ועשו להן כטוב בעיניכם. רק לאנשים האל, אל תעשו דבר, כי על כן באו, זה קוראתי.
הוא מזכיר את זה.
יגש בגבעה, זה מזכיר את זה. זאת אומרת, אתם רואים פה את הרעיון. הרעיון הוא אדיר. צריך בעצם לעשות חסד עם האורחים, על ידי שמוכנים להקריב משהו. מה צריך להקריב? שתי בנותיו.
אתה
אומר שהם לא יקבלו, זה הסיבה. אז למה הוא מציע בכלל? אז צריך להגיד no way וזהו. עצם האמירה הזאת היא בעיה. מה?
שהוא
נאמן. לא, זה בעייתי, אני חושב. על כל פנים, זה ברור שהמדרגה המוסרית של לוט היא לא המדרגה הכי גבוהה שבעולם. והיא דווקא נובעת מריבוי חסדו.
הוא היה צריך להילחם בהם?
כן. ויאמרו, גש הלאה ויאמרו, האחד בא לגור וישפוט שפוט. מה?
אישה מצריקה?
אני לא יודע מה זה. זה הגישה שלו.
לא, זה מזכיר את החסד של אברהם, הגישה שלו נלחם, להבדיל, כן,
אבל... כן, אבל לא, אבל אברהם נלחם, כשנשבע אחיו, אז זה יצא למלחמה, שהוא ראה מה הולך. ואמרו גש על האב, ואמרו האחד בא לגור וישפוט שפוט, עתה נרה לך מהם, ויבצרו בישבלות מאוד, ויגשו לשבור עד דלת, וישלחו אנשים את ידם, ויביאו את לוט עליהם הביתה, ואת הדלת סגרו, ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים מקטון ועד גדול, ויבאו למצוא הפתח. יש אגב שאלה מעניינת, הדרך המוסר, איך יכול שהם לא מצאו את הפתח? אם כל העיר נמצאת, מה כמה גדול הבית? אחד יהיה ליד השני, ימצאו את הפתח, נכון?
עבריים, עבריים.
עבריים, אז מה? יש לך 1,000 עברים מסביב לבית.
אבל מרוב שהם עברים שרחו לחפש את הבית, כי זה
עולם אחר שהיה. לא, הם רבו ביניהם, כל אחד רצה להיות על הקטע הזה של הבית. לכן לא מצאו את הפתח.
שרחו
בחזל? אנשי חכמי המוסר אומרים את זה. גדולי המוסר. ויאמרו האנשים אל לוט, עוד מי לחפור חתן ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר רוצים למקום, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני השם, וישר לכינו השם משחדה. ויצא לוט וידבר אל חתניו לו כחי בנותיו, ויאמר קומו צאו מן המקום הזה, כי משחית השם את העיר, ויהי כמצחק בעיני חתניו. מה זה מצחק? זה מדרגת העתיד לבוא. כן, כתוב, אמר רבי יצחק, אין צחוק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו היום בלבד, כמו היום של אחרית הימים, שנאמר, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג לנו. או כמו שאומר ספר משלי, ותשחק, יום אחרון. זאת אומרת, באחרית הכל, אנחנו אומרים צוחק, מי שצוחק, אחרון.
אבל גם באחרית זה מובן לעתיד.
מה?
יצחק למה? למה לא כתוב באחרית משחק למה?
והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. ורבי עקיבא מצחק. וכמו, עכשיו פה מתחיל פסוק שגונז בתוכו רעיון גדול. וכמו השחר עלה. מה זה השחר? מה?
כמו?
לא, זה הבחנה שהשחר עולה. כן? כן. כן, אז אני שואל, מה זה השחר? מה? זה ההתחלה של האור, נכון? מתוך הלילה, קרני האור הראשונים, או קרן האור הראשונה, זה השחר. ומה זה הלילה בשביל עם ישראל?
גלות.
הגלות. מה זה היום?
גאולה.
גאולה, נכון? אז מה זה השחר? זה יציאה מן הגלות אל הגאולה, נכון? כתוב בגמרא במסכת ברכות בירושלמי, שרבי חייא הגדול ורבי שמעון בן חלפתא היו הולכים בבקעת ארבל וראו עמוד השחר שבקע אורו. אמר לו רבי חייא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא, ברבי, כך היא גאולתן של ישראל. הגאולה היא באה כמעה כמעה על ידי הערות מתוך החושך. אז יוצא לפי זה שכשהכתוב מדבר על שחר, הוא מדבר על המגמה המשיחית שמתחילה את דרכה. אז פה, בפסוק, בפרק י"ט, פסוק ט"ו, אתם נפגשים ברגע היסטורי חשוב ביותר. ראשית בקיעת המשיחיות. נשמתו של דוד המלך התחילה בפסוק הזה לרדת לעולם. אמרו חז"ל על הפסוק בתהילים, מצאתי דוד עבדי. שואלים חז"ל, איכן מצאתי? כלומר, אם הוא מצוי, מצאו אותו, סימן שהוא היה עבוד, כמו אבדה. אבדה שצריך למצוא אותה. כמו מרגלית, מרגלית שנפלה לתוך החול, שמחפשים בתוך החול עד שמוצאים את המרגלית. אז שואלים חז"ל, ואיכן מצאתי? בסדום. הנה, דוד המלך מתחיל. כלומר, הוא בא לתקן את הכל. לכן הוא צריך לבוא ממעמקי הקליפה, ממעמקי הרע, משם צריך לעבוד על ידי. למה אתה מסתכל שם?
יש גם בפילגש, ויש לכל בערב
השם. נכון, נכון. אתה רוצה להבין מה קרה שם בפילגש בגבעה, בעלות השחר. כי גם משם הגיע שמואל הנביא. לפי המהרש"ל, אותו האיש שהיה... אתה שומע, ארי?
כן.
לפי המהרש"ל, האיש שלקח את הפילגש הזאת, היה אלקנה אביו של שמואל. זה כתוב מפורש במערשת, במסכת ברכות דף סמך אלף.
מי זה שהרג אותה?
המערשת לא חושב שהוא הרג אותה. אני רק אומר לכם שהמערשת אומר מפורש שהאיש הלוי הזה היה אלקנה בעצמו. והוא אומר שזה מתאים לדת רד"ק, כי לפי רד"ק המעשה הזה אירע בין ימי שמשון לימי עלי. ש... שלא כדעת המפרשים האחרים שאומרים שזה קרה 300 שנה לפני כן.
יש פנחס, אבל פנחס הזה, אתה יכול להיות שקרה...
מה פנחס?
יש את...
הוא שפנחס
הכהן. פנחס?
נוד. אז זה יכול להיות שקרה
30
שנה אחר כך?
שתי תשובות בדבר. א', הרי פנחס זה וויליאו, ולכן הוא חי 12 דורות, כך שאין בעיה בזה. אבל מי אמר לך שפנחס בן אלעזר המופיע שם הוא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן?
כתוב הרב.
מה?
כתוב בן אהרון.
אז מי אמר לך שזה אותו אהרון? לא. אגב, הוא מביא ראייה שם מאמר שם, יש כתוב מן הרמת האם צופים לאריכת. טוב, מביא את הראייה הזאת. כן.
זה סוג של יציאת מצרים?
מה?
זה סוג של יציאת מצרים ראשונה, אפשר להגיד, או
שמה... זה יותר מיציאת מצרים. זה הגאולה האחרונה. זה ההתחלה של הגאולה האחרונה.
זה הגאולה האחרונה.
נכון.
יש לי שאלה.
כן.
על מקודם.
נו.
הרב אמר שהם לא רצו להיכנס והיה צריך להפציר בהם.
נו.
זה מתוך שהוא הייתה לו בעיה בגישה שלהם לחסד ובגלל המקום. המקום גרם או הוא גרם?
הוא גרם.
צריך להאיץ את הגאולה?
כשמגיע הזמן צריך לצאת. יש, המהר"ל אומר את זה בכמה מקומות, בין היתר בפירושו למגילת אסתר, שתהליכים יכולים להיות ארוכים, אבל כשמגיע הזמן צריך למהר. זה מה שנקרא ויבהילו את המן. כן? אז הוא אומר ככה, כי ברגע שמתחיל הזמן, כל התהליכים הם תהליכים לפי הטבע. מה שאין כן הגאולה, שזה למעלה מן הטבע. דבר שהוא לפי הטבע לוקח זמן, למעלה מן הטבע לא לוקח זמן. לכן גם ביציאת מצרים היה חיפזון ברגע האחרון. אז זה לקח שנה שלמה כנראה לפי חז"ל, כל הסיפור הזה של העשר מכות. או נגיד לקח כמה חודשים, כל העשר מכות. פתאום צריך לצאת ואכלתם אותו בחיפזון, כי בחיפזון יצאתם ממצרים. מה זה? ברגע שהגאולה מופיעה צריך לעשות זה מהר. אותו דבר כשקמה מדינת ישראל אגב. כן? מאז שהתחילו לחשוב על להחזיר יהודים לארץ, עבר הרבה 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 זמן. אבל בה' באייר תש"ח חייבים מהר, לפני שבת, יום שישי אחרי הצהריים, להכריז על המדינה. כן? הכל צריך לעשות מהר.
אבל לכאורה בן גוריון לא ידע שזה בדיוק תאריך שהוא...
הוא לא צריך לדעת, מי אמר שהוא צריך לדעת? מה אכפת לנו שהוא ידע? והוא קובע בכלל.
הוא היה שליח.
אז זהו, לכן הוא לא צריך לדעת. כן.
מה זה פסוק ט'?
פסוק ט' זה פסוק התשיעי.
מי אומר את זה?
מה, פסוק ט'? אנשי סדום אומרים את זה. ויאמרו גשלה, ויאמרו, היחד בלגור, וישפוט שפוט, מה הבעיה? אנשי סדום שם.
סוד האחד בלגור.
האחד, כלומר, הנה אחד הגיע בתור גר, ועכשיו הוא רוצה לשפוט ביניהם, וישפוט שפוט.
רגע,
שמו
את השופט אבל.
הכוונה
ללות? מה? כן, ללות. כן.
לגבי, הרב אומר מה שאמר, הטבע ואחר כך פתאום אפשר להאריץ בו את זה.
נכון.
ברמה הפרטית, אני מנסה להבין איך זה עובד, אם זה שייך. איך הבן אדם, זאת אומרת, הבן אדם אמור להיות שייך לאיזשהו מהלך שהוא טבעי, או מהלך שהוא אלוהי, כמובן מבחינתו.
אני לא הבנתי כלום ממה שאמרת.
הכוונה שלי היא שהרב אומר שיש רגעים שבהם צריך להאיץ בגאולה. בגלל שזה מגיע הזמן.
נו.
אבל ברמה הפרטית אני רוצה להבין את זה עובד, של הבן אדם הפרטי. איך הוא קולט את זה ברמה של היום יום שלו?
זאת אומרת, יש מאורעות בחיים הפרטיים שהאדם צריך לקפוץ. כן? למשל, זה כמו אדם, אני יודע, רוצה להיות צנחן, אז יש הרבה אימונים, צריך להפעיל פרוטקציות, זה לוקח זמן, כל הסיפור הזה, טירונות, לא יודע מה. מגיע הזמן לקפוץ, זה בבת אחת. לא אומרים, קפיצה מהמטוס כמעט.
אז גם עליו יש תהליכים טבעיים? גם עליו יש פועלים על תהליכים טבעיים?
כל אדם פועלים על תהליכים טבעיים, ויש רגעים שצריך לקפוץ. עכשיו, והתמהמה והיה ייצוא. בסדר? והתמהמה והיה חזיקו. אה?
המשך יוצא מסדום.
כן.
איך המשך
יוצא מסדום? דרך לוט.
שמענו...
ובנותיו. שנולד מהם מואב ועמון. וממואב... רות המואביה. ומרות המואביה עובד, אביו של ישי, אביו של דוד, שהוא אביו של שלמה, שנשא את נעמה העמונית. בסדר? שהוליד את רחבעם. ומרחבעם את אביה. אביה, אסה, אסה, יהושפט. וכולי, עד שאתה מגיע אל משיח צדקנו. בסדר? שיגלה במהרה בימינו.
מעניין.
הוא הנקודה הטהורה שבסדום.
מי?
לוט. הוא הניצוץ האחרון.
למה צריך את בסדום?
כי הוא צריך לבטל. אנחנו נראה את זה דרך הסיפור של הבנות. עוד מעט נגיע. ואז אנחנו נראה איך משם נעשה הצלה בסדום. מה?
אבל השחר כבר עלה. למה הוא עלה? מה קרה שהוא עלה השחר?
השחר עלה, הכוונה שנשמתו של דוד מתחילה להופיע.
למה? מה גרם לו? איזה מעשה?
כי זה הזמן שבו צריך להפריד את סדום הרעה מסדום הטובה. דהיינו, להשמיד את סדום ולהציל את הצדיק שבא.
צדיק באופן יחסי. אבל מה היית כאילו... התכוונתי מה ההתנוצות הספציפית שגרמה לעליית השחר?
מה? הבירור הזה. זה שנעשה המשפט. כשזה נעשה המשפט, אז יש העלאה של ניצוצות האור שבתוך החושך. לא מובן?
לא, אני מבין.
אז אולי אני לא מבין את השאלה שלך.
משהו קרה שם, קרה שם משהו טוב, נכון? בכל הסיפור הזה של המלאכים וה...
בעצם קרה משהו טוב. מה שקרה כדבר טוב, זה שנעשה הבירור. מי יכול לצאת, מי לא יוצא. אפילו חתניו לא רוצים לצאת. בסדר? טוב. פסוק ח' ז' ויתמהמה והחזיקו אנשים בידו ויד אשתו ויד שתי בנותיו וחמלת השם עליו ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר ויהי כהוציאם אותם החוצה ויאמר הימלט על נפשך אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר ההרה הימלט פן תיספה. למה להימלט אל ההר? מה יש בהר? מה זה? הר זה דין? מה יש בהר? יש גובה, זה נכון, יש כנראה גם גובה מוסרי. הרי סדום היא המקום הנמוך ביותר בעולם, גם מבחינה גיאוגרפית, 400 מטר מתחת לפני הים, וגם מבחינה מוסרית. אז כשאומרים לו ההר הימלט, אומרים לו תתעלה מוסרית גם כן. כלומר, העלייה הגיאוגרפית היא גם העלייה מוסרית. אבל מי נמצא כבר בהר? אברהם, יפה. כלומר, אומרים לו תצטרף אל אברהם. ויאמר לוט עליהם אל נא אדוני, הנה נא. מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך. אשר עשית עמדי להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלט ההר. פן תדבקני הרעה ומתי. למה הוא לא יכול להימלט ההר?
מי יעלה?
מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי חפיים ובר לבב. זאת אומרת, הוא יודע שהוא מבחינה מוסרית, אמנם לעומת אנשי סדום, הוא אדם צדיק שבצדיקים, אבל לעומת אברהם הוא זבל. וחילה מכבודכם על השימוש בביטוי הזאת. כן? זאת אומרת שאברהם עלול לקטרג בעצם נוכחותו על לוט. לכן לוט אומר, אני בבעיה. להישאר בסדום אני לא יכול. לעלות אל ההר אני גם לא יכול. פן תדבקני הרעה ואמרתי. אני יצור אמצעי. כשלוט נמצא אצל הצדיק, אז הוא עצמו נחשב לרשע. הנה אני קורא כאן ברשי, רשי אומר את זה. כשהייתי אצל אנשי סדום, היה הקדוש ברוך הוא רואה מה עשי ומה עשי בני העיר, והייתי נראה צדיק, וכדאי להינצל. וכשאבו אצל צדיק, אני כרשע. וכן אמרה הצורפית לאליהו, כי באת אליי להזכיר את עבוני. עד שלא באת אצלי, היה הקדוש ברוך הוא רואה מה עשי ומה עשי עמי, ואני צדקת ביניהם. ומי שבאת אצלי, לפי מעשיך, אני רשעה. לכן אומר לוט, אני לא יכול. כן.
אני
לא רב, זה לא כל איש מדרגתו, אני מבין. כאילו, השפיטה של אלוקים זה לא טוב, אם שזה יקרה לזה טוב, כי כל אחד יפה מדרגתו.
מדרגתו של אדם היא גם לפי החברה שבה הוא חי. זאת אומרת, אם אתה נמצא ליד צדיק ולא למדת ממעשיו, אז יש קטרוג עליך. נכון? כמו אומרים, מה, היית אצל הצדיק ונשארת מה שהיית?
נו, היה לך אצל אברהם אבינו.
נכון, זה הבעיה. זאת אומרת, היית אצל... לא.
איך הוא נקרא צדיק
פתאום? מה?
איך הוא נקרא צדיק שנשאר בסדום? אבל הוא גר אצל אברהם.
כשהוא היה אצל אברהם, באמת הוא לא נחשב לצדיק, אבל כשהוא הגיע לסדום...
אבל הוא היה די אצלו, הוא היה חי אצלו.
מה? אבל עכשיו, כשהוא יחזור לאברהם, ההפרש המוסרי בין אברהם ללוט יהיה כזה גדול, שזה ישמש לקטרוג. מה זה ילמד? בינתיים הוא מקוטרג. לא מוכן, אולי הוא לא יכול להשתנות. מה אתה אומר?
זה בדיוק כמו
הדרך השלילה,
שקופצים
ללבן,
ולבן גר אפילו מסע ולמד.
נכון, יפה.
כן. לפני ההפיכה של סדום, ים המלח לא היה שם לפני, וזה הכוונה, כל השממה הזאת שאחר כך לא היה לפני כן, זה הכוונה של הפיכת סדום, שהיה שם. המקום היה צריך גם לפני כן.
האזור של סדום היה פורה, והוא נהפך.
כאילו רגידת הדוגמה הוא מחליט.
כן, משהו כזה.
מוכן.
מהר, אז ויאמר אליו, אז פסוק כך, הננה העיר הזאת הקרובה לנו שמה והיא מצער, אם עלית נא שמה, הלא מצער היא ותחי נפשי. ויאמר אליו, הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה, לבלתי הופקי את העיר אשר דיברת, מהר אם עלית שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה, על כן קרה שם העיר צוער. מעניין, פה חז"ל מכניסים קצת ביקורת על המלאכים האלה. המלאך בפסוק כ"א עושה את עצמו כאילו הוא הבוס הגדול, נכון? הוא אומר, נשאתי פניך גם לדבר הזה, לבלתי הופקי את העיר אשר דיברת, כאילו שזה תלוי במלאך. נכון? מה קורה פסוק כ' ב', מהר ימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה. כלומר, קיבל איזה פליק מלמעלה, אמרו לו, רגע, אתה משחק אותה כאילו שזה אתה קובע? הנה, תראה, אתה לא יכול לעשות דבר עד שלא תגיע לשם. מה זה בא לומר? שגם המלאכים, כשמגיעים לסדום, יש איזה קלקול דק מן הדק. ששפועל שם. אפילו המלאך, כן.
הסיבה שנחלק עם מצער, או בגלל שהגלות מצע לכאורה להקל את הצער, ולא ללכת...
מצער, הכוונה קטן.
מה המשמעות?
כמשון צעיר.
יש משמעות לזה שהוא פנה דווקא לשם?
כי הלא מצער היא. עיר קטנה. לא הספיקה להשחית הרבה, וגם אם תשאיר אותה, לא יקרה כלום. פסוק כ"ג, השמש יצא לארץ ולוט בצוערה, והשם יתיר על סדום ועל עמורה, גופרית ואש, מת השם מן השמיים, ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה, ותב את אשתו מאחריו ותהי נציב מלח, וישכם אברהם בבוקר. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, למה אומרים לו לא להסתכל אחורה? מה?
יכול להיות כי אם הוא לא ברמה מספיק רוחנית גבוהה, אז הוא לא יכול להיות איך...
נכון, כלומר, כדי לראות מפלת רשעים, אתה צריך להיות צדיק. איך כתוב? ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. כן? זה שיר פלסטיני, בבית ספר. כן? ישמח צדיק כי חזה נקם. כלומר, צדיק הוא שמח כשנעשה צדק בעולם, נעשית נקמה. אז הוא שמח כשנעשה הצדק. זה פסוק במשלי. כן. אבל, לא, סליחה, תהילים.
תהילים,
תהילים, תהילים. כן. ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו יחזה. אבל אם אתה חצי צדיק, חצי רשע, אז תגיד תודה שהצילו אותך, אבל אין לך זכות להתבונן מבחוץ במפלה כאילו שאתה לא שייך לזה. זה שקר. כאילו אתה אומר, אני עומד מבחוץ, כאילו שזה לא מגיע לי. במידה מסוימת זה מגיע גם לך. אלא מסיבות אחרות אתה ניצלת. לכן אם תסתכל, גם אתה תספר. ולא מה שכתוב, ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. כן.
אז אני לא אומר...
מה?
ברגע שאנחנו אומרים שלוט לא צדיק, והבנות שלו גם לא ברמה מספיק גבוהה. אז אני לא מבין מה חיוני הוא הוציא משם, שהוא זכה אחרי זה...
מי אמר שלוט הוא לא צדיק? מי אמר שהוא לא צדיק?
לא ברמה מספיק גבוהה.
הוא חצי צדיק.
אז מה הוא הוציא משם?
אז אנחנו נראה. לכן, אני אומר, אם אנחנו נקרא, נדע. כן, מה אתה אומר?
למה אסור להסתכל אחורה?
להסתכל, הכוונה שגידו, אתה לא שייך לדבר, אתה חיצוני. כלומר, אם אני רואה עונשו של רשע, ואני עומד מבחוץ, זה סימן שאני צדיק, ולא מגיע לי עונשו של הרשע. לכן, הצדיק באמת, הוא יכול להסתכל מפלת, אדרבה, ראוי לו שיראה את מפלת הרשעים, כדי שידע שנעשה צדק בעולם. אבל מי שחצי צדיק, חצי רשע, הוא לא יכול להגיד, אני עומד מבחוץ, כאילו שאני לא שייך לזה. בעצם גם הרשע, גם הוא היה צריך במידה מסוימת להיפגע. לכן אין לו זכות מוסרית להסתכל. כן.
רשת לא סדומית?
כן.
מה הרעיון שנציב מלך דווקא?
נציב מלך. זה לא פורה יותר. המלך לא פורה. אתה לא יכול לזבל עם מלך. עד רבה. כשאתה זורע מלך, אתה מונע את הגדילה.
אבל הוא גם לא מתקלם.
מה?
הוא גם לא מתקלם, הוא דבר
נצחי. זה נכון. ויהפוך את הערים האל, לא סרה, פסוק כ"ז, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם, וישקף על פני סדום ועמורה. הוא דווקא כן רואה, הוא כן מסתכל. ועל כל פני ארץ הכיכר, ויהר, והנה עלה כיתור הארץ כיתור הכבשן, והיא בשחת אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה, והפוך את הערים אשר ישב בהם לוט. כן?
אמרנו שההשקפה זה לרע, אז למה אברהם משקיף פה?
כי זה לרע.
אבל זה כבר נעשה פה צדק, זה לטובה.
נכון, זה לרע על סדום. ויעל לוט מצוער. עכשיו יש פה, הפסוק הזה הוא תמוע מאוד. ויעל לוט מצוער וישב בהר. מה אמרת לפני כן? אתה לא יכול לעלות אל ההר. אבל עכשיו הוא עולה. מה עשה תשובה? עשה תשובה, אז עכשיו שיגיע את אברהם. כן, אז שיגיע לאברהם. למה הוא לא מגיע את אברהם? תראו לנו מגיע. ושתי בנותיו אמו, כי ירא לשבת בצוער, וישב במערה הוא ושתי בנותיו. איפה המערה הזאת נמצאת? במעלה ההר. זאת אומרת, מבחינה גיאוגרפית, זה בדיוק מצייר את מעמדו המוסרי של לוט. סדום נמצאת למטה מבחינה גיאוגרפית ומוסרית. אברהם נמצא למעלה מבחינה גיאוגרפית ומוסרית. ולוט נמצא במערה. המערה היא בחצי הדרך. היא בין לוט, היא בין סדום לבין אברהם.
היא בתוך ההר.
היא בתוך ההר, אבל היא לא בפסגה. כלומר, היא בין לוט, סדום. אני מבלל עוד פעם. היא בין סדום לבין אברהם.
המערה מציינת את הניתוק מהעולם החוץ, חיצוני.
מערה זה כמו מקום שבו נולדים מחדש. כמו רכב.
אבל
זה מנותק. זה מנותק, זה מה שאני עושה. זה כמו מקום שבו נולדים מחדש.
אבל זה יותר גבוה מאברהם אפילו, כי זה בתוך העולם,
לא?
לא. אבל למה לא פחד לשבת בצוער?
אפשר בכל מיני אופנים להגיד למה הוא ירא. כן, רש"י אומר, לפי שהייתה קרובה לסדום. אבל מה זה אומר קרובה לסדום? היא קרובה מוסרית לסדום, או היא קרובה פיזית לסדום? שני.
אבל אחרי אותה מהפכה, אחרי אותו אסון שקרה, נשאר משהו לסדום?
מסדום כלום.
לא מפחד פה.
אז כן, מה זאת אומרת שהיא קרובה לסדום? אז או שהאסון שקרה לסדום יקרה גם בצוער, או שההתנהגות של אנשי סדום השפיעה על אנשי צוער.
אבל מה בדיוק קרה בסדום?
מה קרה בסדום? נפחה היא. גופרית ואש, מת השם מן השמיים. ככה כתוב. ייתכן גם שהמפלס של ים המלח עלה באותה הזדמנות. כי רצה לדעת שמבחינה היסטורית אנחנו יודעים שדרום ים המלח, צפון ים המלח הוא עמוק מאוד. זה קרוב ל-400 מטר עומק. זה פשוט לא יאומן. זה צפון ים המלח עמוק ביותר, אחד הימים העמוקים בעולם. אבל דרום ים המלח הוא קרוב מאוד לפני השטח. יש מקומות שזה 20 מטר בלבד. וידוע שבהיסטוריה היו תקופות שדרום ים המלח יבש, כמו שהיום אגב. היום הוא בדרך להתייבשות דרום ים המלח. וכך היה כנראה בזמן מלחמת ארבעת המלחים את החמישה. כתוב שם כל אלה חברו אל עמק הסידים, הוא ים המלח. אז משמע שבאותה עם הימים, ים המלח לא היה ים בכלל. או, היה עמק הסידים, סידים מלשון שדות אולי. כן? ויתכן שבעקבות מהפכת סדום ועמורה, דרום ים המלח שוב התכסה במים. יכול להיות. כן.
יש סיבה שהנביא זכריה אומר שהמים שיצאו מירושלים ילכו חצי לשם, חצי לים התיכון?
לא, אין שום סיבה. אתה מבין? זה תשובה כאופי השאלה. כן. טוב. אז אני רוצה להבין פה מה שקורה. לוט יושב במערה, הוא שתי בנותיו. פסוק למד א', אנחנו פה לומדים פה פרשה עלומה מאוד, שהרבה אורות מסתתרים בה. ותומר הבחירה אל הצעירה, אבינו זקן. ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. זה נכון? למה? מה, הם חושבים ש... מה, למה? הם היו בצוהר, מה, הם לא רואים את מה שקוראים מסביב?
דרך כל הארץ לא נכונה, כי בסדום לא דרך כל הארץ.
אתה אומר שמה היה לא כדרך כל הארץ. יכול להיות. אבל מי אמר שאין אדם בעולם עכשיו שיהיה מוכן? איזה?
כי זה הניתוק.
זה פשוט. המעשה של האישות. איזה פועל יש בתנ"ך הזה? לא. לא. לבוא, נכון? נכון? אין איש בארץ, ואיש אין בארץ, לבוא. אבל הביטוי המקובל בתנ"ך זה לבוא אל. כאילו כאן כתוב, לבוא על. נכון? כי ייקח איש אישה ובא אליה. הבנה הבואה אלייך. אבל כאן כתוב לבוא על. מה? לבוא על זה מופיע בעוד מקום אחד בתנ"ך.
תמר?
לא. אפילו עכשיו הבאתי את הפסוק שם כתוב לבוא אליי. זה דבר בתנ"ך, בתמר. אז איפה כתוב לבוא על? רמז, ספר דברים. אפשר עוד רמז? פרשת כי תצא.
למערה שבא. יבוא על
הנערה. נערה מה?
לבוא על ידי לכם.
לא, אני אומר, לבוא על.
הנערה מורסה שהוא עלה.
לא, כתוב שם אז בא אליה.
לבוא על ידי לכם, לא?
כתוב מפורש. כי ישבו אחים יחדיו. ומת אחד מהם, ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. יבמה יבוא עליה ויבמה. אם כן, לבוא על זה ביטוי שנאמר ביבום. עכשיו זה מאוד מעניין הדבר הזה. כי המילה על פירושו הרבה פעמים בתוספת. כן? למשל, עולותיכם ספו על זבחיכם, בנוסף לזבחיכם.
הסיבור זה לבוא על...
לבוא על בנוסף למת. כן, בנוסף לבעלה הקודם, גם יבמה יבוא.
בצורה הפוכה של לבוא על.
זאת אומרת, שמה הם אומרות, הבנות לוט האלה? אין לנו יבם. יבם כדי להקים שם למי? לכל אנשי סדום. יש עיר שמתה. עיר שנעלמה מן העולם. מי ימשיך את העיר הזאת? עכשיו אני שואל אתכם שאלה. היבום, מה זה? זה מעשה שנובע ממה? חסד. הן בנות שרוצות לעשות חסד עם המתים. עכשיו, הן מחפשות איפה הסדומי האחרון בעולם? שאולי ימשיך את סדום. אבינו. אבינו זקן. הוא לא ירצה להתחתן. הוא לא ירצה להביא המשך לעיר הזאת. אז מה נעשה? איך נמשיך את העיר הזאת? לכן אין לנו ברירה, אלא להמשיך את עניינה של סדום דרך אבינו. הם אידיאליסטיות, ודאי. איך כתוב? לך נשקט אבינו יין ונשכבה עמו, נחיים אבינו זרה.
מי אמר אבל שהן רוצות לתקן דווקא ולא...
הן רוצות לתקן, ודאי. עכשיו צריך להבין פה משהו. חז"ל אומרים, בזכות לילה אחד, שקדמה הבחירה לצעירה, קדמה ארבע דורות בישראל. כי הרי מהבחירה יצאה רות המואביה, שהתחתנה עם בועז, וילדה את עובד, שהוליד את ישי, שהוליד את דוד, שהוליד את שלמה. שלמה נשא את נעמה האמונית, שהיא צאצאה של הצעירה. זאת אומרת, בזכות לילה אחד שקדמה בחירה לצעירה, קדמו בניה ארבע דורות בישראל. זאת אומרת שחזל רואים את זה כמעשה של זכות, לכאורה. נכון?
הם חשבו שהם מצילות את העולם.
הם חשבו שהם מצילות, הם לא חשבו.
ככה אומרים חזל.
הם ידעו שהם מצילות את העולם. כי בזכות הדבר הזה נולד המשיח. אני רוצה להבין פה מה שקורה שם. שתגידו, אבל זה אב עם ביתו. זה לא בסדר, נכון? כותב הרמב"ן, בפירושו לספר בראשית, שלפני מתן תורה, הייבום נהג בכל הקרובים. וזו הסיבה שתמר, שהייתה קלתו של יהודה, מתייבמת על ידי יהודה חותנה. כן? כשלא נתנו לה את שלה, אז לקחה את חותנה. כן? זאת אומרת שגם פה יש מעשה של ייבום שנעשה בכל הקרובים. על מנת להמשיך את הדורות. כן. למה צריך לזכר לסדום? כי סדום היא הייתה חתיכת חיים בעולם. והן מבחינות... זה היה מלא חטאים. אבל זו עיר ללא הפסקה. כלומר, זו עיר שאסור שתיפסק. סדום. לכן צריך להמשיך את זה, לתקן אולי. זאת אומרת, פה יש משהו תמוע מאוד. מה קורה? הם עושות מעשה של חסד, ואת זה מאיפה הם למדו? מאברהם. עם מי הם עושות חסד? עם סדום, שהם האנטיתזה של החסד של אברהם. אז יש פה מעשה פרדוקסלי. איזה אומה יכולה לצאת מדבר כזה? יכולות לצאת מזה אומות שהם על הגבול בין החסד של אברהם לבין האנטי חסד של סדום. ובאמת כתוב בתורה משהו מאוד מעניין לגבי עמון ומואב. איך אומרת התורה? לא יבוא מואבי ועמוני בקהל השם עד עולם. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בצאתכם מארץ מצרים. מה זה לא קידמו? יש עמים שעשו איתנו מלחמה, ואנחנו מקבלים את הגרים שלהם בתוכנו, מתחתנים עם הגרים שלהם. עמון ומואב, מה הם עשו? הם לא קידמו, לא שהם אמרו אנחנו לא נותנים, הם פשוט לא ניגשו מיד להציע. עד שלא ביקשנו הם לא נתנו, ואחרי שביקשנו הם נתנו. מה שאין כן, העמים האחרים לא נתנו בכלל. אז מה קרה? וכתוב לגבי אדומי, שדור שלישי כן נכנס, ודווקא הם לא נתנו, הם לא רצו לתת לנו מים. כן, כתוב בתורה שבני אדום לא רצו לתת לנו מים, ודווקא הם אחרי שלוש דורות יכולים להיכנס לתוך הקהל. עמון ומואב שלא קידמו אבל נתנו.
הם לא נתנו.
נתנו אחרי שביקשנו. לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אלא מה הבעיה? לקדם בלחם ובמים זאת התנהגות אברהמית. אנשי סדום יש להם שתי אפשרויות. או להיות כאברהם או להיות כסדום. אנשי עמון ומואב, סליחה. זאת אומרת, אם הם לא התנהגו כאברהם, זה סימן שהם בחרו להיות כסדום. לכן לא יבוא עמוני ומואבי דווקא הם אשר בגלל שלא קידמו בלחם ובמים. וכמו שאומר הנביא ירמיהו, מואב כסדום תהיה. מה אתה אומר?
יש אנשים שאומרים שבעצם לא יבוא מואבי, אז אומרים רגע, זה חוט המואביה, אז אומרים זה נאמר רק על זכרים.
נו, אז מה?
ולכאורה יש אנשים שאומרים שזה סוג של איזה מין תירוץ כזה שהוא... תירוץ קלוש, כן.
נכון, זה תירוץ קלוש הזה. זה קלוש וזה עובד. כי הרי מה העניין של הזכרים? הגמרא אומרת, דרכו של איש לצאת, אין דרכה של אישה לצאת. לכן אין טענה כלפי הבנות שהם לא יוצאו. כן.
אבל מה
העניין
שהצד הזכרי פה פסיבי, ואתם
יכולים
לומר, לא בהכרה
הצכרי, אבל זה שזה בדיוק העניין של הגאולה, זה בא מתערותא דלתתא.
אז אותו דבר כמו, מה שאני אומר, מישראל וגם...
אוקיי. נכון. טוב, זהו.